שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום שני, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, יום שני שמח לך, סמי.
יום שני שמח גם לך, איתן.
תחקיר עיתונאי, בו השתתפו עשרות עיתונים וכלי תקשורת ברחבי העולם, חשף ואלה אתמול פעם נוספת את השאלות גם החוקיות וגם האתיות סביב פעילות של חברת NSO. NSO היא חברה ישראלית של יוצאי יחידות טכנולוגיות מהצבא, אשר מוכרת מערכת בשם פגסוס, מערכת שמשמשת לפריצה מרחוק לטלפון סלולריים, גם אנדרואיד וגם אפל, והיא נמכרת לשלטונות ומדינות זרות. הפעם, בתחקיר החדש הזה, נחשף שישנן מדינות שעוקבות, אולי באופן לא ממש מפתיע, גם אחרי עיתונאים. התחקיר חשף שמות של עיתונאים, מספרי טלפון שלהם, ובימים הקרובים צפויים להתפרסם עוד שמות כאלה. כל זה מעלה שאלה יסודית אחת. האם ישראל צריכה למכור מערכות ביטחוניות כאלה לכל מדינה בעולם, גם למדינות בלתי דמוקרטיות? אנחנו נדבר על כך עם עודד הרשקוביץ, הדובר של NSO.
לאחר ימים ארוכים של שיאים בבורסה, הבורסות בישראל ובעולם פתחו את המסחר בצבע אדום, עם ירידות משמעותיות של 2-3 אחוזים, והשאלה אם זה סוף סיבוב העליות, איזושהי תגובה זמנית לנגיף הדלטה, אולי החששות מאינפלציה בעולם שמתחילות לחלחל לשווקים ולמחירי ניירות הערך. והשאלה גם, האם הסוחרים חוששים שבנקים מרכזיים ידוממו את המנועים שהזינו את העליות עד כה, ובעיקר יפסיקו את הדפסת הכספים, רכישות אגרות החוב ואת הריביות האפסיות. אנחנו נדבר על כל אלה עם מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק מזרחי טפחות.
חוק ההסדרים החדש שמציע משרד האוצר ירד מסדר היום הציבורי ופינה את מקומו לגל הרביעי של הקורונה ולאירועי הר הבית, אבל הוא יוגש להצבעת הכנסת כבר בעוד שבועיים, ומתחת לפני השטח כן מתנהל מאבק על רבים מהסעיפים שבו. אחד מהם הוא ההטבות לייצוא בכלל ולהייטק בפרט, ומסתבר שדווקא בנק ישראל, שהוא באופן רשמי היועץ הכלכלי של הממשלה, מתנגד להטבות הללו ומציע לבטל אותן. נתי טוקר, כתב המקרו, בדק מה בנק ישראל מייעץ בפרסומים שלו ומהי עמדת הנגיד. אנחנו מתחילים.
שלום לעודד הרשקוביץ.
שלום.
דובר של חברת NSO, חברה ישראלית שפיתחה מערכת בשם פגסוס, שמשמשת לפריצה מרחוק של טלפונים סלולריים, והיא נמכרת לשלטונות ומדינות זרות, ותחקיר עיתונאי שבו השתתפו עשרות עיתונים וכלי תקשורת ברחבי העולם, מעלה בעצם סדרה של שאלות ובעיות וטענות לגבי הדלפה של יותר מ-50,000 מספרי טלפון שנבחרו כיעדים על ידי לקוחות שונים של NSO, ביניהם עיתונאים, פעילי זכויות אדם וכדומה, ונשאלת השאלה, האם אתם יודעים מה עושות ממשלות עם הכלי הזה של הפגסוס שאתם מוכרים להם? האם זה מעניין את NSO, או שאתם רק מוכרים את המערכת הזו ושיעשו עם זה מה שהם רוצים?
שגר ושכח.
ראשית, אנחנו לא מייצרים מערכות שתוקפות טלפונים או פרוצות טלפון, אנחנו מייצרים כלים לגופי מודיעין שישמשו לאכיפת חוק מרגע שנוצרו הטלפונים והסלולריים.
אז זה חשוב לגבי ההמשך, האם זה כלי או שירות? זאת אומרת, לצורך העניין, האם אתה מוכר דיסק ואז כל אחד יכול לעשות מה שאתה רוצה, או שאתם בעצם עוברים על כל מספר טלפון אליו יפרצו בסופו של דבר?
זה כלי, מרגע שהוצאו הטלפונים החכמים והאפליקציות המוצפנות, שרובנו משתמשים באפליקציות האלה להעביר מסרים, תמונות של ילדים וכדומה, טרוריסטים, פדופילים ועבריינים משתמשים באפליקציות המוצפנות האלה כדי לבצע פשעים או לתכנן פיגועים. מאותו רגע צר אתגר בפני גורמי אכיפת החוק בעולם, בכל העולם, איך בעצם מה שפעם היינו, אנחנו מכירים, הזינו לאותם עבריינים, איך עכשיו בעצם, זה לא מספיק שאתה מאזין, כי רוב התקשורת, שאני מניח גם שלכם, מתבצעת בכתב. לא רק שאתה לא צריך להזין, אתה צריך לראות מה קורה בתוך האפליקציות המוצפנות, התמימות האלה. ולכן NSO פיתחה שורה של כלים, להצלת חיים, לאכיפה ולתפיסת פושעים וטרוריסטים.
אבל עודד, עודד, סליחה רגע, זה קצת מזכיר לי מה שאומרים לפעמים בתעשיות הביטחוניות בישראל. הם אומרים, אנחנו מוכרים נשק, אנחנו מקווים שהנשק הזה יגיע לטובים, והם יטפלו באמצעותו, ברעים. אתה לא באמת יודע להגיד שהפגסוס משמש רק את הטובים ורק למטרות טובות.
זה הכלים שהחברה מפתחת, והחברה מוכרת אותם רק לגופי מודיעין ואכיפת חוק בעולם, בפיקוח של משרד הביטחון. עכשיו, מה החברה אמרה מיום הקמתה ואומרת את זה ביתר שאת כל הזמן? אנחנו מוכרים את זה תחת חוזה לשימוש חד משמעי, ואנחנו עושים הכל שלקוחותינו עמדו בתנאים שלשמם ייצרנו את הכלים האלה ולשם נמצאו.
ואם הם לא עומדים?
יפה, היה ונקבל תלונה, ותכף אני אתן דוגמאות לתלונות שקיבלנו, תלונה על חשד שמישהו עשה שימוש לרעה במערכת, או שימוש שלא כחוק במערכת, אנחנו נבצע חקירה שעל פי החוזה מותר לנו מול הלקוחות שלנו, והיה ונמצא כי אכן נעברה עבירה, אנחנו נוכל לחסום את המערכת ולהפסיק אותה.
אבל זה לא בהכרח עבירה, יכול להיות שמה שבעיניך עבירה כאן הוא לא עבירה שם. נגיד שבאיזשהו משטר טוטליטרי, זה בסדר לפלוש לטלפונים סלולריים של עיתונאים חוקרים.
אין בעיה, רק שאנחנו, החוזה ואמות המידה שהחברה קבעה לעצמה ואימצה, ואמנת זכויות האדם של האום שאנחנו אימצנו, והרגולציה שאנחנו אימצנו על עצמנו, היא לא קובעת על מדינה כזאת או אחרת, היא קובעת את מה שהאום קבע ומה שאנחנו עומדים בה. ולכן, זה לא מה הם חושבים, זה מה אנחנו חושבים. ובחמישה מקרים בעבר, ואנחנו דיווחנו על זה בדוח השקיפות שפרסמנו רק לפני שבועיים, מיוזמתנו, החברת הסייבר הראשונה בעולם שפרסמה את הדוח הזה, פרסמנו שב-11 שנות החברה, בחמישה מקרים שקיבלנו תלונות, נחקרו, ונמצא שהיה שימוש שלא על פי חוזה, ולכן חסמנו את המערכת.
אז מה זה אומר? פלשו לסולרים של מה? של עיתונאים? לא, של פעילי זכויות אדם? של
לא חייב רק. המערכת לנו מבוססת על הרבה מאוד תנאים להפעלה. איפה היא מופעלת? מתי היא מופעלת? למה היא מופעלת? ואם מישהו הציג לנו ראיות ונתן לנו את ההזדמנות לחקור ולבדוק את הדברים, אנחנו, בחמישה מקרים, 11 שנות קיומה של החברה, זה מה שעשינו.
אבל וככה גם נעשה. והיה ו-NSO שנמכרה למדינה לא דמוקרטית א', ואותה מדינה א' החליטה לראות ולעקוב אחרי מה שכתוב ונמצא ועובר בוואטסאפ של סמי פרץ. יש שם דברים מאוד מעניינים, אני שומע. הוא ידע מזה בכלל? הוא יהיה בכלל במצב שהוא ילך ויתלונן כדי שאתם אחר כך אולי תעשו משהו?
בתור חברה שפעם בכמה שבועות מישהו דואג לפרסם איזשהו פרסום שמתברר אחרי זה כשקרי, אז לא נראה לי שיש בעיה של תלונות. אחד, שני...
לא, אבל זה מותנה בזה שאדם ידע שבאמת זה קורה.
כן, אני אתן לך סיפור מיוחס לחברה, בסדר? ותגיד לי אתה את דעתך. פורסם בעבר של צ'אפו, ברון הסמים המקסיקני, המפורסם, שאחראי למותם של מאות אלפי אנשים ברחבי העולם כתוצאה מהפצת סמים, נתפס באמצעות טכנולוגיה של NSO. עכשיו, אפשר להתווכח כמה מקסיקו היא דמוקרטית או לא דמוקרטית, אפשר להתווכח על הרבה דברים. אם לא יודעים שעוקבים, אז למה אתה חושב שעוקבים? ואם לא יודעים שעוקבים, אז למה מפרסמים שעוקבים? אי אפשר לאחוז את המקל משני הצדדים.
בסדר, אל צ'אפו זה די קל להסכים כולנו, שברון סמים זה באמת כתובת ראויה למעקב, אבל השאלה היא לא המקרה הברור הזה, אלא הרבה מאוד מקרים אחרים שהם או שהם לא ברורים, או שהם ברורים לצד השני. הממשלות לא אמורות לעקוב אחר עיתונאים, אחר גורמים באופוזיציה, אחר פעילי זכויות אדם, הם לא אמורות לפלוש לטלפון הסלולרי שלהם.
על פי הקודים שלנו בישראל כמדינה דמוקרטית, נניח.
חד משמעית.
אלה לא הקודים של מדינות אחרות, שם בכלל לא שואלים את השאלות האלה. ואתם מוכרים להם מערכות.
הקודים זה הקודים שלנו והקודים של האום, לא הקודים של מדינה כזו, מדינה אחרת. אחד, שתיים.
והקודים האלה מופיעים בהסכם השירות שלכם?
חד משמעית, ואני אשמח רק שתנו לי להשלם, אתם שואלים שניכם ואני לא מצליח לענות. אנחנו נותנים ללקוחות שלנו בקודים האלה, תחת אמנה ותחת הרגולציה ותחת הכללים שקבע האום, לא גוף אחר ולא מדינה כזאת או אחרת, וזה חלק מההסכם. ובכל פעם שמישהו חושד שנעברה עבירה, אנחנו בודקים ונחקור. אין לנו ויכוח, ושלא ישתמע, אין ויכוח לאף אחד בחברת NSO, בכל מקרה שיהיה חשד, אנחנו מסכימים. לא צריך לעקוב אחרי עיתונאים, לא צריכים לעקוב אחרי פעילי זכויות אדם, לא צריכים לעקוב אחרי אף אחד שלא חשוד בפשיעה חמורה, ושאני אומר פשיעה חמורה, זה פשיעה חמורה כפי שאנחנו מגדירים פשיעה חמורה, ולא כפי שמישהו מנסה לרמוז שמדינה כזאת או אחרת מגדירה אותה. אין לנו ויכוח מהגדרה לפשיעה חמורה.
כן, עודד, האם בעקבות התחקיר הזה שפורסם אתמול בעשרות כלי תקשורת בעולם, האם כינסתם איזושהי ישיבת חירום הבוקר ואמרתם לעצמכם, עלו עלינו, או מה עשינו לא נכון?
אז כפי שאתה מכיר את הפרקטיקה, אנחנו לא מכירים את הדברים מהיום בבוקר, אנחנו מכירים את הדברים מרגע שפנו אלינו, ואני שמח שכבר עכשיו מבינים חלק מכלי התקשורת, ואני מניח שבהמשך שאר כלי התקשורת מבינים שהרשימה הזאת היא לא רשימה שקשורה ל-NSO. לא שאני ממית במספר 12, 37 או כל מספר אחר, אבל אנחנו מתחילים לעשות סדר בעובדות, ובסוף אנחנו נזקק את העובדות ונגיע לאיזשהו גרעין כלשהו שאיתו ננסה להתמודד. אגב, אמר אתמול, ואתם יכולים לבדוק את זה עם עמיתיכם, כלי התקשורת שמובדים בהם, שאנחנו מוכנים שגורם שלישי, ככה אמר את זה מנכ״ל החברה, יבדקו את הדברים, אבל לבוא ולהגיד, להתחיל משמעו, פרץ לכם לשרתים, יש 50,000 מטרות שלכם, ואז אחרי זה להבין שזה לא שרתים שלנו, זה שרתים של חברה שלא קשורה לנו בשום צורה ודרך, ולא קשורה למערכות שלנו, ולא חלק מהמערכות שלנו. ואז להתחיל לבוא ולהגיד, רגע, בעצם אתם צודקים, זה לא 50,000, זה 180. רגע, זה לא 180, זה 37, זה לא 37, זה 12.
אני מסכים איתך שאי אפשר לצאת עם העניין הזה של...
אגב, אתם כל הזמן מציינים...
של הרשימה והדרך מ-50,000 ל-12 או ל-37, אנחנו לא מבינים אותה, ואני לא חושב שאף מאזין, או אפילו קורא בעיתון, מבין בדיוק את ה...
ויש עוד בעיה, שני עיתונאים ותיקים כמוכם, בוודאי תסכימו איתי, שאם 18 או 17 כלי תקשורת, מהגדולים בעולם, עובדים על תחקיר, לטענתם, שבועות ארוכים. קצת מוזר שלא מצליחים לקבל ברגע זה, בתוך ה-18 כלי תקשורת האלה, תמונה אחת או איזשהו מספר אחד שכולם מסכימים עליו. כלומר, כל אחד מסכים על משהו אחר.
מרגע שאתם מוכרים, ואתם מוכרים, אני חושב שזה אושר בעבר, אני לא חושב שזה הוכחש אף פעם, מערכת לערב הסעודית, אתם מוכרים מערכת לחוד אמירויות המפרץ, ולמדינות שאפילו לא מתיימרות להיות דמוקרטיה, למדינות שערב הסעודית, ואתם טוענים שאתם לא קשורים לסיפור הזה, אבל זה הוכרע על ידי ארצות הברית, שהיא הייתה מעורבת ברציחתו
אני לא דובר של ערב הסעודית,
אני יודע, אבל היא הייתה מעורבת דווקא לאחרונה ברצח בשגרירות שלה של עיתונאי של הוושינגטון פוסט, חקשוגי. אז עירבו אתכם בסיפור, ואתם אומרים שאתם לא קשורים, זה בסדר, אני מבין את העניין. השאלה אם ברמה העקרונית, מרגע שמכרת מערכת לשלטונות של ערב הסעודית, אתה יודע שמידת הפיקוח שלך על המערכת הזאת היא מוגבלת, אם אתה מחכה לתלונה, ממי תקבל תלונה? מחקשוגי המת.
תגיד הרבה פעמים חשוקג'י, זה לא יהפוך אותו לקשור לאנשו. אחרי 3 שנים הבינו כולם שלא היה כלי, לא היה מערכת, לא היה שום קשר בין חשוקג'י לאנשו. אמר לי אחד מעמיתיכם בעיון שלכם, אחד עיתונאי שאני מאוד מעריך, לא ביקשתי את רשותו להשתמך, אני לא אגיד את שמו, אבל מאוד מעריך. אמר לי, אתם הפכתם להיות שם גנרי. אם אנחנו שם גנרי, אז אנחנו לא רוצים להיות שם גנרי, ואי אפשר להדביק לנו כל מי שבבוקר הטלפון שלו לא
נדלק. חד ושלום, אנחנו מדברים.
עודד, שאלה אחרונה לסיום. האם בעקבות התחקיר הזה אתם מתכוונים להציב גבולות יותר קשיחים ללקוחות שלכם, לחדד קצת את הקווים האדומים שלכם, או שמבחינתכם לא קרה דבר?
לא יודע להגיד מה יקרה בעתיד. נכון לרגע זה, כל מה שהוגש לנו, הצלחנו להוכיח שאין בינו לבין החברה כל קשר. אני עומד על זה עם סימן קריאה. עכשיו, האם בהמשך? האם נקבל ראיות, האם יביאו לנו דברים שנוכל איתם להתמודד, נוכל לשקול את העדינו. כמובן שנעשה את זה, החברה קמה בבוקר כחברה ישראלית יונית, לא העבירה מעולם את פעילותה לחוץ לארץ, לא ניסתה לעקוף שום דבר, מבצעת את זה תחת אור השמש במרכז הרצליה. אם מישהו יוכיח לנו שנעשה שימושים שלא כדין בטכנולוגיה שלנו, אנחנו נבדוק מה צריך לעשות כדי למנוע את זה בעתיד, יחד עם זאת, וחשוב להדגיש את זה. נכון לרגע זה, כבר ברור שהרשימה הזאת היא לא קשורה ל-NSO, ברור שהמספרים הם לא נכונים, ועכשיו, ולא ניתנה שום ראיה שאומרת אחרת. כן. עכשיו, אם תיגיע ראיה כזאת, כפי שאנחנו מציינים ורוצים במדינה דמוקרטית, אז יגיעו ראיות, נבדוק את עצמנו, ואם נגלה שעשינו משהו לא בסדר, או מישהו מלקוחותינו עשה משהו לא בסדר, נדע לתקן את צעדנו בעתיד. אגב, אין ספק שכל אחד, גם NSO, משתפרת מהיום הראשון שהוקמה לפני 11 שנים ועד היום. אני מניח שגם עשינו טעויות, וגם נעשה טעויות, ואני מקווה שאנחנו גם
נשתפר ולתקן את זה. התשובה ברורה, באמת שאלה אחרונה, כי אנחנו, מה זה כבר עברנו את הזמן שסביר והקצנו לנושא הזה? האם מדינת ישראל, מערכת הביטחון הישראלית, צריכה להתייחס אחרת לנושא הזה, למערכות מהסוג הזה? כי אנחנו יודעים, וגם פרסמנו איפה שהיו לנו פרטים מדויקים, שאנשים אחרים מיחידות טכנולוגיה צבאיות, ביניהם גם אנשים שהיו אולי עובדים לשעבר של NSO, הלכו ובנו והקימו חברות מתחרות, ואותן הם הציבו במדינות, כפריסין לצורך העניין, או מדינות אחרות שבהן הפיקוח של הרשויות הישראליות הרבה הרבה יותר מורכב, והן אולי כן, על בסיס מערכות שבמקור פותחו בצבא, ואולי שוכללו על ידכם, בסופו של דבר הם הלכו ובנו מערכות מתחרות ברמות כאלה ואחרות, והן נמכרות גם הן למערכות, ושם הפיקוח הרבה הרבה יותר חלש מבחינה טכנית ומבחינה משפטית. מה דעתך על הדבר הזה, והאם המדינה צריכה לעשות יותר כדי למנוע מצבים כאלה?
אני חושב שהמדינה צריכה לעשות בדיוק מה שהNSO עושה, לוודא שהחברות שמוכרות טכנולוגיה מהסוג הזה, מבצעות אותה רק מישראל, רק בפיקוח, אגב, בניגוד למה שאמרת, לא יוצא, ל-NSO, המייסדים של NSO,
בסדר, אז לא, אז לא.
א', אני לא חושב שהצבא זה המקום היחידי שלומדים את זה, לראיה NSO, כי מייסדי NSO לא באו מהיחידות האלה שציינת. אז דוגמה, NSO זה חברה של לוקו, אבל אני באמת חושב, וזה מה שאנחנו מקפידים עליו, ואני חושב שזה בדיוק מה שמדינת ישראל צריכה לעשות. צריכה לוודא שכל הטכנולוגיות האלה, הביטחוניות, הסייבר, מבוצעות אך ורק בישראל. אני חושב שצריכים לחקור, ואם צריך להעמיד לדין, את יוצא מערכת הביטחון, שבוחרים לעקוף את הפיקוח של משרד הביטחון, ולהעביר את יצוא הטכנולוגיה הזה דרך מדינות שכנות, על מנת לעקוף את משרד הביטחון. אנחנו נמשיך לעשות את זה תחת פיקוח, אנחנו נמשיך לעשות את זה מישראל, אנחנו לא נעקוף אף אחד, ואנחנו נמשיך לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, גם של מדינת ישראל וגם של האו"ם.
עודד הרשקוביץ, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי בבנק מזרחי, אנחנו רוצים לצלול איתך ישר לבורסה שיורדת בשעות האחרונות. המסכים צבועים באדום עם ירידות של 2-3% במדדים המרכזיים. אנחנו יודעים שאתה לא דווקא מומחה למניות, אבל האם הירידות הללו הן בעצם איזושהי התפקחות מ... אתה יודע, העליות שהיו עד עכשיו, ובעיקר האינפלציה שאולי מתחילה להרים ראש?
הירידות בשווקים היום ספציפית נובע בעיקר בעקבות מה שקורה בעולם, הירידות שהיו לנו בשבוע האחרון בשוקי המניות, וגם היום קצת ירידות באסיה ובחוזים עתידיים בארצות הברית. הסיפור הוא בעצם בעיקר החשש מהתפשטות זן הדלטה בעולם, והחשש כי ההתפשטות המחודשת והעלייה המחודשת בתחלואה תוביל להאטה מחודשת בפעילות הכלכלה הגלובלית, אחרי כל האופטימיות של הנה אנחנו חוזרים למצב נורמלי. אז זה סיפור אחד. סיפור שני זה הצעדים או ההתבטאויות מעט יותר ניציות של חלק מהבנקים המרכזיים בעולם. ראינו בקנדה, בניו זילנד שמצמצמים שם את תוכניות הרכישה, בקוריאה מדברים על העלאת ריבית, גם בבריטניה האינפלציה הפתיעה כלפי מעלה ומדברים שם על הקדמת מועד העלאת הריבית. אז גם הדברים האלה פגעו, אבל זה בעיקר לדעתי הסיפור של התפשטות זן הדלטה, ואנחנו רואים את זה בענפים שבעיקר נפגעו. אנחנו רואים לדוגמה את מניות התיירות והפנאי באירופה, הם ירדו שבוע שלישי ברציפות, בחדות. מניות התעופה בארצות הברית ירדו בחדות מאוד בשבוע שעבר, שבוע שביעי ברציפות. ורואים את זה בכלל במדדי המניות הקטנות גם יותר בארצות הברית, כמו הראסל 2000.
מודי, אני רוצה אבל לקחת ככה כמעט שנה אחורה, תזכורת לשיחות שהיו לנו אז, ואני זוכר שאז הופתענו מכך שלמרות שהקורונה הקטה בעולם בצורה עוצמתית, עוד הרבה לפני שנמצא החיסון, אז השווקים היו בסך הכל יציבים, כי השווקים די האמינו בנחישות של ממשלות, של בנקים מרכזיים, לייצב אותם. אז השאלה אם פה מה, 2-3% האלה של היום זה מכה קטנה בכנף, וזה ככה איזה איפוס כזה קטן, או שבאמת מסתכלים על זה כעל משהו יותר דרמטי.
סופה של תקופה.
זה נכון מה שאתה אומר, דבר ראשון צריך לקחת את זה גם ברבון מוגבל, אנחנו רואים כרגע ירידות, אבל זה לא דרמטי, גם שבוע שעבר, במיוחד בינתן עליות אחדות בשנה שעברה, אז גם כל דבר צריך לקחת, גם את זה צריך לקחת בחשבון. בנוסף, באמת דיברנו על הבנקים המרכזיים, אז הבנקים המרכזיים באמת הגדולים בעולם והמעניינים ביותר, שזה ה-ECB באירופה וה-FED בארצות הברית, הם ממשיכים לנקוט בטון יוני מאוד, וממשיכים להגיד שהם הולכים להמשיך ולתמוך בכלכלה, וגם הבנק המרכזי בסין הוריד לפני שבוע את יחס הרזרבות לבנקים במטרה לתמוך, להגדיל את האשראי ולתמוך בצמיחת הכלכלה. זאת אומרת שכנראה שאותם בנקים מבינים והם רואים את רואים מה קורה, והם רואים את ההתפשטות של זן הדלטה. בארצות הברית בכלל, הפד שם די בטוח, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל הוא די בטוח שהאינפלציה שם היא כמעט הכל זמנית, ולכן היא תתמתן לאחר מכן, ולכן גם פאוול, יושב ראש הפד, בא ואומר שהוא הולך להמשיך, והפד הולך להמשיך עם מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה למשך הרבה מאוד זמן, ו... אם דיברנו על זה שבקנדה, בניו זילנד, בקוריאה, מתחילים לדבר על, מדברים בעצם, צמצמו תוכנית רכישות האג"ח, מדברים על העלאות ריבית, אז בארצות הברית הם כנראה רק יתחילו לדון בצמצום הרכישות בפגישות הבאות, זה כנראה לא יתחיל לפני 2022, העלאת ריבית, עוד פעם, הם מדברים על 2023, כן. באירופה דרך אגב, שם זה בכלל, מדברים כן. על העלאות ריבית עוד הרבה מאוד.
ועוד יש להם עכשיו את הצרות שלהם עם השיטפונות, אבל בעצם מה שאתה אומר זה, אתה יודע, זה... אותה לוגיקה יכולה לקחת אותנו לשני כיוונים הפוכים. אז אם עכשיו יש איזו חזרה של זן חדש, דלטה פלוס של הקורונה, ואנחנו שוב ניכנס לסגרים או למגבלות בכל העולם בצורה כזאת או אחרת, אז בעצם זה גורם שידחה לתקופה משמעותית אולי אפילו, את אותם הליכים שממהם הבורסות חששו, דהיינו היציאה מה... בוא נגיד, הדממת המנועים הללו שדחפו את הניירות ערך ואת המניות במיוחד כלפי מעלה. הנושא של קניית אג"חים, הנושא של ריביות סופר נמוכות ושליליות, כל הדברים האלה. אז מצד אחד, חדשות טובות, מעלות חרדות מפני חזרה לנורמליות, ואם חזרה לנורמליות אז המניות אולי קצת מנופחות. מצד שני, הנה יש לנו עכשיו את העניין הבריאותי, שאנחנו עוד לא הגענו לנורמליות, אז אולי נשאר עם כל הדברים האלה עוד הרבה זמן, וטוב למניות. איך עושים סדר בין כל הטיעונים האלה שפועלים לשני הכיוונים באותה מידה?
נכון, אני מסכים איתך לגמרי עם כל מה שאמרת, ובאמת הדבר שאולי השווקים הכי פחות אוהבים זה אי-וודאות גדולה, וכרגע באמת לא ברור גם איך זן הדלתא התפתח, האם אפשר יהיה לחיות איתו, לדוגמה מה שקורה כרגע בבריטניה, שהיום בדיוק באו ופתחו את, בעצם הסירו את כל המגבלות, למרות שהתחלואה שם עולה בחדות.
כן, 50 אלף חולים כמעט.
זה מטורף לחלוטין, אף אחד מחוץ לבריטניה לא מבין את ההחלטה הזו.
ודרך אגב, אנחנו, בוא נגיד, מה שיקרה בבריטניה בשבועות הקרובים זה יהיה רלוונטי מאוד לישראל, כי אנחנו בפיגור אחריהם, גם ברמת ברמת התחלואה אנחנו בפיגור, אז לא יודעים באמת איך זה יתפתח, האם אפשר יהיה לחיות, זה הניסוי הקורונה הגדול השני כרגע, מה שקורה בבריטניה, האם אפשר יהיה לחיות עם הזן הזה, או שנחזור לסגרים, מה זה יעשה לכלכלה, וגדול, מה שהשווקים הכי אוהבו זה בהנחה והמדינות המוניטרית תיוותר סופר מרחיבה, ודרך אגב, לדעתי האישית, גם אם זן הדלטא יתברר כלא כזה משמעותי, במיוחד במדינות מחוסנות כמו בישראל ובבריטניה, גם במקרה הזה והכלכלות ימשיכו לצמוח בחדות, אז עדיין הבנקים המרכזיים ישתדלו לשמור על המדיניות מוניטרית כמה שיותר מרחיבה.
כן, נכון, אבל עד מתי? יום אחד צריכה לבוא ההתפתחות, פקחות, אי אפשר, אתה יודע מה, 1,000 שנה קדימה עד סוף הזמנים לקנות, סליחה שאני אומר, הבנק המרכזי האמריקאי, 85 מיליארד דולר של אג"חים מכסף מודפס מדי חודש. זאת אומרת, כל עוד זה חירום, בסדר. כל עוד זה התאוששות שאחרי החירום, גם בסדר. עד מתי?
זו שאלה מצוינת. דרך אגב, דווקא בארצות הברית, לזכות הפד יאמר, לפני המשבר האחרון, אז הפד ידע לצמצם בזמן את תוכניות ה-QE שלו, ולהתחיל לצמצם את המאזן, ולעת הריבית...
בסדר, ידע אז, אבל מה עושים עכשיו? כאילו, עד מתי מזינים את השווקים, ואתה יודע, גם את הנדלן, גם את המניות, בסם הזה, שכבר די מכורים אליו, רואים את המחירים הרי.
לגמרי מכורים אליו, והפד, עוד פעם, כמו שאמרתי, לדעתי הוא עושה את זה בצורה איטית מדי, ובעצם יצמצם את זה בצורה איטית מדי, הוא רק מדבר על תחילת 2022 כרגע לפי הערכות לצמצם את תוכנית רכישות האגר, זה אומר, הוא עדיין המשיך לרכוש המון, אבל קצת פחות כל חודש. דרך אגב, הבעיה לדעתי, מהבחינה הזאת, אפרופו הסם, זה בכלל באירופה. באירופה אנחנו כבר, חברים, אנחנו 7 שנים כבר בריבית נומינלית שלילית על הפקדונות, ועל בסיס הערכות הנוכחיות, הריבית יוותר ברמה נומינלית שלילית, ריבית הפקדונות באירופה.
עזוב אותך מריבית,
כולם
מפוצצים במניות שהכפילו את עצמם.
לא, הנקודה, אני חושב, מודי, מודי, יכול להיות שצריך לעשות פה את הדיון הזה לפצל אותו לשתיים. הכלכלות ישרדו, כי מה לעשות? ממשלות ובנקים מרכזיים יזרים פה בלי סוף.
נכון.
אבל אנחנו נראה ענפים שאם חשבנו שהם הולכים להתאושש, אז נגיד תעופה, תיירות, אפילו, אתה יודע, אתה מסתכל על מניות האנרגיה היום שנופלות פה ב5-8%, מבינים שבסופו של דבר, כשיש זן חדש ויש פחות פעילות תעופתית ופחות פעילות תחבורתית, אז מה לעשות? יש גם פחות ביקוש לדלק ולגז.
ועד אנחנו מקבלים שני מדינות לשני עמים, אנחנו מקבלים את מדינת האייטק, כל יום סיפור חדש, הם רק נוסקות למעלה, ולעומת זאת, כל שאר המדינה, או חלקים גדולים מהמדינה, מתקשים מאוד, עכשיו זה יהיה מאוד מאוד.
נכון, רק צריך לזכור משהו אחד, אפרופו הייטק, אז אני מסכים איתך לגמרי לגבי השוויון, אבל צריך לזכור שהייטק גם תורם מאוד ברמה של הכנסות המיסים לדוגמה. 25% מהכנסות המיסים בישראל מגיעות בסופו של דבר מהייטק, ואם אתה שואל אותי, תשאל את פקידי האוצר כרגע, מה הדבר שהכי מפחדים ממנו כרגע בתחזיות שלהם, זה תיקון חד משמעותי בשווקים שיוביל לפגיעה משמעותית בענף הייטק בישראל, שיפגע משמעותית בהכנסות במיסים בישראל. אז אני אומר, זה להייטק יש שני צדדים למטבע מהבחינה הזאת.
טוב, נחיה ונראה, לא נבקש ממך תחזיות לעתיד, כי אתה לא תיתן אותן ממילא, וזה בהחלט יהיה אחראי מבחינתך לעשות את זה. אז מודי שפריר, תודה רבה.
תודה לכם, ביי ביי.
ש שלום נתי טוקר.
שלום וברכה.
כתב המקרו שלנו, האיש שצולל אל תוך חוק ההסדרים, ובודק בדיוק איפה יש קרבות, ואיפה באמת אנחנו נראה את המעצורים.
יש לך שנורקל כבר בכנסת, בשלב
בטח,
הזה.
בטח, שנורקל ומשקפת והכל. ואנחנו עוסקים פה בזמן האחרון גם בנושא של הטבות לייצוא בכלל ולהייטק בפרט, ומסתבר שלמרות שחוק ההסדרים כולל הטבות להייטק, בנק ישראל, היועץ הכלכלי של הממשלה, מתנגד להטבות ואומר, אל תיתנו לחזקים, תנו את הכסף הזה לחלשים. זה הנימוק?
כן, אז בנק ישראל דוחות מ-2019, דוח שהוא חזר עליו גם לפני כמה חודשים בדוח שפירט את הדרכים שבהם אפשר להצמיח את המשק אחרי הקורונה. בנק ישראל חוזר ואומר, הבעיה של ישראל היא בפריון, בפריון הכולל, כמה העובד המקומי מייצר יחסית למקבילו באירופה. ואומר בנק ישראל, תראו, הממשלה מאוד אוהבת את ענף ההייטק. ענף ההייטק מייצר לישראל 25% מההכנסות ממסים, 12% מהתוצר. זה מאוד יפה שענף ההייטק משגשג, אבל הוא בשכבה, בקצפת, הוא באמת מצליח. הממשלה אמנם רוצה ש-15% מכוח העבודה יהיה בהייטק, אבל זו משימה משנית. המשימה העיקרית יותר היא להגדיל את הפריון דווקא בתעשיות שהיום הפריון שלהם נמוך יותר, שהפער בינינו לבין העולם יותר גבוה. תעשיות מסורתיות, מסחר, שירותים, שם צריך להשקיע יותר מאמץ ממשלתי כדי להגדיל את הפריון, דיגיטציה, חדשנות וכדומה, ולא דווקא בהייטק.
האמת שהמספרים מדברים בעד עצמם. כשאתה מסתכל על התוצר לנפש בישראל, אז נגיד שהוא סביב $43,000 לנפש, בהייטק זה פי 5 או פי 7, תלוי באיזה תחומים בהייטק. והשאלה אם זו נקודת המוצא של בנק ישראל, שבעצם בא ואומר, בוא, יש פה כל כך הרבה תעשיות, נקרא להם בעדינות, מפגרות, שצריך להשקיע בהם בדיגיטציה, במיכון, בתשתיות, בהרבה מאוד היבטים אחרים. לכן, אל תוציאו אפילו שקל אחד על התעשייה החזקה בישראל, על הקטר של המשק.
זהו, אז כמו תמיד, בנק ישראל לא נכנס למיקרו. בנק ישראל אומר אמירה כללית, חוק עידוד השקעות הון, זה החוק הגדול שבאמצעותו בעצם נותנים את ההטבות לכל מפעלי הענק. חוק עידוד השקעות הון לא עומד במטרתו, לא נותן את התועלת שאנחנו מצפים ממנו. תחליפו אותו. מה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל כשבוחנים את חוק ההסדרים, באמת המדיניות היא הפוכה לגמרי. משרד האוצר הגיש תוכנית מאוד נרחבת להרחיב את ענף ההייטק, ושם הוא שם עוד כזה, עוד טיפה גז, עוד טיפה מאמץ להגדיל את ענף ההייטק. יש תחומים שבהם שמים הרבה כסף, תחומים שבאמת עשיית ההייטק הישראלית צריכה סיוע, רשות החדשנות, בינה מלאכותית. יש תחומים שבאמת יש הסכמה, קונצנזוס שצריך לקדם, אבל יש שוב הטבות מס נקודתיות מאוד לכל מיני עסקאות שנעשות פה בישראל. אנג'לים, משקיעים שמרוויחים המון כסף כבר מהשקעות בישראל, עסקו לטבת מס נוספת כאשר הם משקיעים בחברה נוספת. חברות ישראליות שרוכשות חברות זרות, עסקו לטבת מס ויוכלו להכיר בהוצאות. יש שורה של הטבות מס, באוצר מעריכים שהסך הכולל יהיה בערך 20 מיליון שקל בשנה. הערכה שלהם, אנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה היא מבוססת, אבל האוצר שוב ממקד את תשומת הלב בקידום ותעשיית ההייטק באמצעות הטבות מס, וזה נושא שהוא שנוי במחלוקת.
על פי העמדה של האוצר, הדבר שמטריד אותם, הם מכירים בעובדה שבחברות בינוניות וחברות גדולות, ודאי חברות גדולות מאוד, שיש להם כבר שווי של מעל מיליארד דולר, מה שהם כונה חדי קרן, שם אין, נכון להיום לפחות, אין בעיה, להפך יש גאות גדולה, אבל הגרפים שלהם מראים שבשנים האחרונות חיה ירידה נמשכת בכמות הסטארט-אפים החדשים שנפתחים, מרמה של יותר מ-1,000 באמצע העשור הקודם ל-500 עכשיו, וזה מדהיג אותם, אומרים, יש פה אולי בעיה במימון הראשוני, מה שנקרא סיד, ואנג'לים, אותם אנשים שהם נוטים ככה, אתה יודע, לתת את הכסף הראשוני, כמה מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים בודדים לסטארט-אפים, אולי כדאי לעזור להם כדי לעצור את מגמת החלשות הזאת, כי אם הם לא נפתחים יותר סטארט-אפים, אז מי יהיו הסטארט-אפים הגדולים הבאים שלנו? אלא כשאני מדבר עם, אני מדבר עם אנשים מתוך התעשייה הזאת, הם מסבירים שלא כך עובדים אנג'לים. אנג'לים לא עובדים על פי שיקולי מס, הצורה שהם מסתכלים על חברה היא בדרך כלל בהנחה שהם הולכים להפסיד את כל הכסף שלהם,
או
אולי להרוויח פי 100 על ההשקעה, והעניין של מס, גם לא הכרה במס כהוני או כפירותי, או להבדיל איזושהי יכולת לגלגל את הדברים האלה, זה לא דרמטי בשבילהם פעם אחת. ופעם שנייה, הסיבה שלא נפתחים עכשיו סטארט-אפים, איננה איזשהו פיק ברכיים אצל אותם אנג'לים או סיבה אחרת כזאת. הסיבה היא בדיוק אותם עליות גדולות שאנחנו רואים עכשיו, שגורמות למהנדסים שפעם היו יושבים באיזה חברה, מבינים מה החברה עושה, חושבים על איזה טריק פטנט חדש, אולי איזה הזדמנות לסטארט-אפ. עכשיו הם מוצאים את עצמם כבעלי 0.1, 0.2, 0.3% מהחברה במניות ובאופציות, ופתאום אצל חדי קרן זה כבר שווה כמה מיליוני דולרים. אז הם כבר נשארים בחברה ומחכים בשביל להגיע לאקזיט המיוחד, כי זה כבר מיליוני דולרים, בעוד שבעבר, עד לפני שנה, שנתיים, יכולים להגיד, אוקיי, ניקח 100,000 דולר עכשיו, נלך נקים חברה, ואז נעשה סיבוב גדול של מיליוני דולרים. הם לא צריכים, פתאום הם הופכים למיליונרים עכשיו, בחברה, כשהם שכירים. המוטיבציה ללכת ולהקים פתאום את הסטארט-אפ עם כמה חבר'ה ירדה.
אז זהו, השכר בהייטק, שהוא בעצם העלה את השכר
במוצר. והשכר כמובן, כן.
אז הוא בעצם דווקא נהיה באוחרינו, כי זה טענת האוצר, כי סטארט-אפים חדשים לא קמים כי העובדים נשארים בחברות הגדולות, או שהם לא מצליחים לגייס גם אנשים, מתכנתים, אתה יודע, צוות שיכתוב את הקוד בסטארט-אפ החדש.
כן, אגב, זו אחת הבעיות, כי אם אתה מעודד תעשייה מסוימת, ואתה אומר, שם אני שם את התמריצים שלי, בזמן שמנהל בכיר בתעשייה הזאת בא ואומר, צריך לעשות משהו עם השכר הגבוה שאנחנו משלמים לעובדים שלנו, בואו תעזרו לנו, בואו כן. נתאחד ונגביל את השכר
מרד
הזה.
מרד הפאונדרים נגד
כן,
העובדים.
כן, אז יש פה בעצם, אתה יודע, השאלה אם אתה רוצה לעודד תעשייה, שכבר עכשיו אומרת, אנחנו בבעיה קשה, אנחנו משלמים שכר גבוה מדי. יוצא שאיפה בצורה מסוימת, משרד האוצר הולך לסבסד את השכר הגבוה מדי שמנהלים, משלמים לעובדים שלהם בתעשייה הזאת, אז באמת זה עיוות
שכל
הכיוונים.
שאר העולם, וצריך לזכור, גם על פי הנתונים של משרד האוצר, 9% בסך הכל אזרחי מדינת ישראל עוסקים סביב ההייטק, עדיין 90% עובדים בתעשיות אחרות, ושם המצב שלנו מאוד מאוד לא טוב, בכל מה שקשור לפריון, ליעילות, לשווקים, ודאי סביב הקורונה. את השקל השולי שכבר מחליטים לתת, ולצורך העניין זה לא משנה, זה 20 מיליון שקל או סכום אחר, כנראה ראוי להשקיע במקומות שבהם אם נעשה קפיצת מדרגה, אז נשיג הרבה דברים. זה גם יותר קל לעלות מלמטה מאשר לעלות עוד מדרגה, אתה יודע, מהשמיים לכיוון הכוכבים.
עלות הרבה יותר גבוהה. וצריך לומר אבל לשיטת האוצר, כן יש כשלי שוק מאוד נורא נקודתיים, למשל IP שעובר לישראל, זכויות קנייניות שעוברות לישראל, ויש דרך להשאיר אותם פה, או לגוון את מקורת החוב.
זה ראוי לטיפול, בהחלט.
ולכן כן, יש רציונל בקידום של הדברים.
אני אומר, יש סעיפים בהחלט שאיפה שיש תקלות, לתת תמריצים למערכת הזאת להישאר בישראל ולא לעבור לחוץ לארץ, כי שם דווקא זה לא מאוד קשה, אפשר לעשות את זה, שם זה מוצדק. אבל ללכת ולתת לעשירים ביותר עוד כסף מתוך איזו חרדה כלשהי ש... אף בן אדם באקדמיה או בתעשייה לא חושב שהיא מוצדקת. זה גם אי-הבנה וגם ניפוח של האי שוויון למקומות שלא...
פי 5 או פי 7, תלוי באיזה תחומים בהייטק. והשאלה אם זו נקודת המוצא של בנק ישראל, שבעצם בא ואומר, בוא, יש פה כל כך הרבה תעשיות, נקרא להם בעדינות, מפגרות, שצריך להשקיע בהם בדיגיטציה, במיכון, בתשתיות, בהרבה מאוד היבטים אחרים. לכן, אל תוציאו אפילו שקל אחד על התעשייה החזקה בישראל, על הקטר של המשק?
זהו, אז כמו תמיד, בנק ישראל לא נכנס למיקרו. בנק ישראל אומר אמירה כללית, חוק עידוד השקעות הון, זה החוק הגדול שבאמצעותו בעצם נותנים את ההטבות לכל מפעלי הענק. חוק עידוד השקעות הון לא עומד במטרתו, לא נותן את התועלת שאנחנו מצפים ממנו, תחליפו אותו. מה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל כשבוחנים את חוק ההסדרים, באמת המדיניות היא הפוכה לגמרי. משרד האוצר הגיש תוכנית מאוד נרחבת להרחיב את ענף ההייטק, ושם הוא שם עוד כזה, עוד טיפה גז, עוד טיפה מאמץ להגדיל את ענף ההייטק. יש תחומים שבהם שמים הרבה כסף, תחומים שבאמת עשיית ההייטק הישראלית צריכה סיוע, רשות החדשנות, בינה מלאכותית, יש תחומים שבאמת יש הסכמה, קונצנזוס שצריך לקדם, אבל יש שוב הטבות מס נקודתיות מאוד לכל מיני עסקאות שנעשות פה בישראל. אנג'לים, משקיעים שמרוויחים המון כסף כבר מהשקעות בישראל, עסקו לטבת מס נוספת כאשר הם משקיעים בחברה נוספת. חברות ישראליות שרוכשות חוברות זרות, עסקו לטבת מס ויוכלו להכיר בהוצאות. יש שורה של הטבות מס, באוצר מעריכים שהסך הכולל יהיה בערך 20 מיליון שקל בשנה. הערכה שלהם, אנחנו לא יודעים בדיוק עד כמה היא מבוססת, אבל האוצר שוב ממקד את תשומת הלב בקידום ותעשיית ההייטק באמצעות הטבות מס, וזה נושא שהוא שנוי במחלוקת.
על פי העמדה של האוצר, הדבר שמטריד אותם, הם מכירים בעובדה שבחברות בינוניות וחברות גדולות, ודאי חברות גדולות מאוד, שיש להם כבר שווי של מעל מיליארד דולר, מה שהם מכונה חדי קרן, שם אין, נכון להיום לפחות, אין בעיה, להפך יש גאות גדולה, אבל הגרפים שלהם מראים שבשנים האחרונות חיה ירידה נמשכת בכמות הסטארט-אפים החדשים שנפתחים, מרמה של יותר מ-1,000 באמצע העשור הקודם ל-500 עכשיו, וזה מדהיג אותם, אומרים, יש פה אולי בעיה במימון הראשוני, מה שנקרא סיד, ואנג'לים, אותם אנשים שהם נוטים ככה, אתה יודע, לתת את הכסף הראשוני, כמה מאות אלפי דולרים או מיליוני דולרים בודדים לסטארט-אפים, אולי כדאי לעזור להם כדי לעצור את מגמת החלשות הזאת, כי אם הם לא נפתחים יותר סטארט-אפים, אז מי יהיו הסטארט-אפים הגדולים הבאים שלנו? אלא כשאני מדבר עם, אני מדבר עם אנשים מתוך התעשייה הזאת, הם מסבירים שלא כך עובדים אנג'לים. אנג'לים לא עובדים על פי שיקולי מס, הצורה שהם מסתכלים על חברה היא בדרך כלל בהנחה שהם הולכים להפסיד את כל הכסף שלהם,
או
אולי להרוויח פי 100 על ההשקעה, והעניין של מס, גם לא הכרה במס כהוני או כפירותי, או להבדיל איזושהי יכולת לגלגל את הדברים האלה, זה לא דרמטי בשבילהם פעם אחת. ופעם שנייה, הסיבה שלא נפתחים עכשיו סטארט-אפים, איננה איזשהו פיק ברכיים אצל אותם אנג'לים או סיבה אחרת כזאת. הסיבה היא עוד בדיוק אותם עליות גדולות שאנחנו רואים עכשיו, שגורמות למהנדסים שפעם היו יושבים באיזה חברה, מבינים מה החברה עושה, חושבים על איזה טריק פטנט חדש, אולי איזה הזדמנות לסטארט-אפ. עכשיו הם מוצאים את עצמם כבעלי 0.1, 0.2, 0.3% מהחברה במניות ובאופציות, ופתאום אצל חדי קרן זה כבר שווה כמה מיליוני דולרים. אז הם כבר נשארים בחברה ומחכים בשביל להגיע לאקזיט המיוחד, כי זה כבר מיליוני דולרים, בעוד שבעבר, עד לפני שנה, שנתיים, יכולים להגיד, אוקיי, ניקח 100,000 דולר עכשיו, נלך, נקים חברה, ואז נעשה סיבוב גדול של מיליוני דולרים. הם לא צריכים, פתאום הם הופכים למיליונרים עכשיו, בחברה, כשהם שכירים. המוטיבציה ללכת ולהקים פתאום את הסטארט-אפ עם כמה חבר'ה ירדה.
אז זהו, השכר בהייטק, שהוא בעצם העלה את השכר
במוצר. והשכר כמובן, כן.
אז הוא בעצם דווקא נהיה באוחרינו, כי זה טענת האוצר, כי סטארט-אפים חדשים לא קמים כי העובדים נשארים בחברות הגדולות, או שהם לא מצליחים לגייס גם אנשים, מתכנתים, אתה יודע, צוות שיכתוב את הקוד בסטארט-אפ החדש.
כן, אגב, זו אחת הבעיות, כי אם אתה מעודד תעשייה מסוימת, ואתה אומר, שם אני שם את התמריצים שלי, בזמן שמנהל בכיר בתעשייה הזאת בא ואומר, צריך לעשות משהו עם השכר הגבוה שאנחנו משלמים לעובדים שלנו, בואו תעזרו לנו, בואו נתאחד ונגביל את השכר הזה.
מרד הפאונדרים נגד העובדים.
כן, אז יש פה בעצם, אתה יודע, השאלה אם אתה רוצה לעודד תעשייה, שכבר עכשיו אומרת, אנחנו בבעיה קשה, אנחנו משלמים שכר גבוה מדי. יוצא שאיפה בצורה מסוימת, משרד האוצר הולך לסבסד את השכר הגבוה מדי שמנהלים, משלמים לעובדים שלהם בתעשייה הזאת, אז באמת זה עיוות מכל
שכל
הכיוונים.
שאר העולם, וצריך לזכור, גם על פי הנתונים של משרד האוצר, 9% בסך הכל מאזרחי מדינת ישראל עוסקים סביב ההייטק. עדיין 90% עובדים בתעשיות אחרות, ושם המצב שלנו מאוד מאוד לא טוב, בכל מה שקשור לפריון, ליעילות, לשווקים, ודאי סביב הקורונה. את השקל השולי שכבר מחליטים לתת, ולצורך העניין זה לא משנה, זה 20 מיליון שקל או סכום אחר, כנראה ראוי להשקיע במקומות שבהם אם נעשה קפיצת מדרגה, אז נשיג הרבה דברים. זה גם יותר קל לעלות מלמטה מאשר לעלות עוד מדרגה, אתה יודע, מהשמיים לכיוון הכוכבים.
עלות הרבה יותר גבוה. וצריך לומר, אבל לשיטת האוצר, כן יש כשלי שוק מאוד נורא נקודתיים, למשל, IP שעובר לישראל, זכויות קנייניות שעוברות לישראל, ויש דרך להשאיר אותם פה, או לגוון את מקורת החוב.
זה ראוי לטיפול, בהחלט.
ולכן כן, יש רציונל בקידום של הדברים.
אני אומר, יש סעיפים בהחלט שאיפה שיש תקלות, לתת תמריצים למערכת הזאת להישאר בישראל ולא לעבור לחוץ לארץ, כי שם דווקא זה לא מאוד קשה, אפשר לעשות את זה, שם זה מוצדק. אבל ללכת ולתת לעשירים ביותר עוד כסף מתוך איזו חרדה כלשהי, שאף בן אדם באקדמיה או בתעשייה לא חושב שהיא מוצדקת, זה גם אי-הבנה וגם ניפוח של האי שוויון למקומות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהם.
אבל אני חושב שלכולם יותר כיף להגיד אנחנו מדינת הייטק ולהשקיע בהייטק. זה מצטלם יותר טוב, זה נראה יותר טוב, זה מריח יותר טוב, הכל יותר טוב. נתי טוקר, תודה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה.
ותודה רבה גם לאורחנו דן ברומר, יונתן מניאביץ' ומאיה בניסן. אנחנו נהיה פה גם מחר. להתראות.